כל בוקר, הבוקר טוב.
עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום רביעי היום, 24 ביוני 2026, ט' בתמוז, תפשין פי וב. עכשיו 6:06:05, ואתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, עכשיו 25, בצהריים 28 מעלות, באזור תל אביב. לא נשב בשקט, קוראים לכלל ישראל להצטרף. המחאה החרדית חוזרת, ואיתה, הפקקים. בעוד שחוק הגיוס טרם חוקק, העדה החרדית ממשיכה למחות. כבישי ישראל, הנהגים, אנחנו, צפויים להרגיש את זה היטב. 20 מוקדי מחאה צפויים לקום על ידי המפגינים. הם יישאו בצירים מרכזיים ברחבי המדינה בצורה מרוכזת. וגורמים מטעם אגודת ישראל עומדים מאחורי המהלך. כך בוואלה ובמעריב. אונליין, על הבוקר, כותרת ראשית. החזית נגד ההסכם מתרחבת. המדינות הערביות שעומדות לצד ישראל. לא רק בישראל מודאגים מההסכם עם איראן. קטר, בחרן, איחוד האמירויות וקווייט מעבירות מסרים נגדו, מאחורי הקלעים. בזמן שרוביו מנסה להרגיע את החשש הגובר באזור, הוא מגיע לביקור, לא אלינו, לאזור. ליאור שד משפיצר ואחיד לוק, שניהם עורכים, על השידור אחראית הבוקר שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך. וברשותכם, לפני החרדים, רונלדו, וואו, הוא נתן אתמול הופעה. קריסטיאנו רונלדו, כוכב נבחרת פורטוגל, כבש צמד בניצחון נבחרתו, 5-0 על אוזבקיסטן. אנגליה נפרדה בטייקו 0 מאכזב עם גאנה. קרואטיה ניצחה את פנמה, התוצאה 1-0. ועכשיו עדיין קולומביה נגד קונגו, אנחנו נעדכן את התוצאה. אז ככה, בואו נתכונן. אחרי הצהריים, שיבושי תנועה, מה זה שיבושי תנועה? קשים. החסידויות החרדיות הגדולות מתכוונות לקיים היום שיירת מחאה, תצא מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, נסיעה איטית עד לחלא 10 בבית ליד. והמוחים יצאו מירושלים, מחיפה, מבני ברק, משורה של ערים נוספות. מערד בדרום עד צפת בצפון. במקביל, יקיימו תושבי כפר יונה מתגוררים בסמוך לכלא מחאה משלהם כדי למנוע מהמפגינים החרדים לשבש שוב את שגרת החיים שלהם. ובמשטרה מתגברים כוחות מחשש לאימותים שהתפתחו במקום. בהודעות קוליות שנשלחו בקווי הטלפון החרדיים קראו המארגנים להשתתף ביוזמת המחאה. בהודעות שעברו ביידיש נאמר יש לצאת למחות שכן רוטפים את לומדי התורה ועוצרים בני ישיבות ואברכים למען כבוד התורה ולומדיה. ואת המחאה יזמו גורמים בחסידות גור, החצר החסידית הגדולה בישראל בעלת הכוח הגדול ביותר באגודת ישראל. הפעם לא מדובר בהפגנות של הפלגים הקיצוניים, אלא בהובלה של החסידויות המרכזיות, לצד קהילות קטנות יותר. והמחאה צפויה להתחיל ב-4 אחר הצהריים, מתוכננת להימשך עד ל-8 בערב. המחאה הגדולה מגיעה על רקע הדיווחים כי ראש הממשלה נתניהו הגיע לסיכומים עם ראשי הסיעות החרדיות האחרות, עם יושב ראש ש"ס דרעי ויושב ראש דגל התורה גפני. השלושה סיכמו כי יאשרו את אישור חוק יסוד לימוד התורה, החוק למניעת מעצרי עריקים וחוק הכשרות בתמורה. החרדים יתמכו בוועדת חקירה פוליטית לאירועי 7 באוקטובר, בחוק לפיצול היועמ"ש ובקיום הבחירות במועדן סוף אוקטובר. נתניהו יקיים היום דיון על סוגיית סוריה וגם על הקשר ללבנון. החשש בישראל חזרת השליטה הסורית בלבנון כפי שהיה עד 2005, והאפשרות שלא מדובר רק בשרבוב מילים. ירון אברהם פרסם אמש בחדשות 12 כי בירושלים חוששים מניסיונות של המשטר הסורי לכבוש חלקים בלבנון. ועל רקע האמירות האחרונות של הנשיא טראמפ שהוא קרוב לתת את הטיפול בחיזבאללה למשטר הסורי של אחמד השארה, ראש הממשלה יקיים היום דיון, והוא יעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות, וחוששים שמדובר במהלכים שנרקמים מאחורי הקלעים. סליחה. ולמרות ההכחשות של השארה עצמו על כך שהוא ישלח צבא סורי ללבנון, בישראל זו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך להשתלט על אזורים בלבנון. ובתוך כך, התחתש בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, וזה סבב השיחות החמישי, ואני חייב לומר שאנחנו נמצאים בתאונת רכבת, כך הגדיר אתמול יחיאל לייטר, השגריר בוושינגטון. הוא הנציג לשיחות עם לבנון. כך הוא הגדיר את המצב השברירי של המסע ומתן בין שתי המדינות. איך הוא אמר? אנחנו נמצאים בתאונת רכבת. לפני 4 סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת, ישבנו באותו קרון, נסענו לאותו יעד, כשארצות הברית משמשת קטר מוביל, כך הוא הסביר השגריר, הרכבת הייתה בדרכה לכיוון ברור מאוד, שלום מלא בין המדינות, איראן החוצה, השפעתה הזדונית מחוץ ללבנון, פירוק החיזבאללה, שלום וביטחון ללבנון ולישראל. ולדבריו, ואני מדברת על לייטר, היום הרכבת הזו בסכנה של ירידה מהפסים, אני מקווה שנוכל להחזיר אותה למסלול. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה, לא בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה של איראן, תפקידה לצאת מלבנון. תפקידה של ממשלת לבנון לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד עורבת בפעילות או מעורבת בפעילות או בהשפעה הזדונית בלבנון. אנחנו זקוקים לבהירות, כך שגריר ישראל בוושינגטון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש, מטוסים אמריקנים יכולים לטוס מעל טהרן, לא יקרה כלום. את הדברים אמר בעצרת בפנסילבניה, לקראת בחירות האמצע. אנחנו מתנהלים מעולה, אנחנו הולכים להשיג עסקה הוגנת עבור כולם. ולדבריו, משטר האייתולות הסכים לא להמשיך ולחתוך לעבר נשק גרעיני, ו-19 מיליון חביות נפט עברו אתמול דרך מיצר הורמוז, זו כמות גבוהה ביותר בהיסטוריה של המיצר. וקודם לכן הכריז טראמפ ברשתות החברתיות שאיראן הסכימה באופן מלא, מוחלט, לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר. אם הם לא היו מסכימים לכך, לא היו מתקיימים מגעים נוספים. בטראמפ הוסיף. בתגובה לכך שארצות הברית השתה את המצור מצידה על מעבר כלי שיט לאיראן וממנה, עם זאת הוא הדגיש כי כלי השיט האמריקנים יישארו באזור לעת עתה. האיראנים נשמעים מסויגים, הרבה יותר. סוכנות הידיעות פארס ציטטה מקור צבאי שהודע שמספר מסוים של ספינות מורשה לעבור מדי יום במצר הורמוז. מספר זה משתנה מדי יום בהתאם לנסיבות. עם זאת, בשל מה שהם כינו הפעולות העוינות של המשטר הציוני, וגם הפרת ההתחייבויות של ארצות הברית ביישום הפסקת האש, לא הונפקו אישורים למעבר כלי שיט דרך המיצר. בינתיים, גם במדינות האזור נשמעים קולות מודאגים באשר להסכם המתגבש. סולימן מסוודה פרסם אמש בחדשות 13 כי גם למדינות המפרץ, שם סבורים שההסכם עם איראן הוא הסכם רע. והוא מחזק את שלטון האייתולות. קטר מובילה את השיחות, אבל השכנות שלה, איחוד האמירויות ובחרין וקווייט, אלה צופות בדאגה ממה שנראה כמו הישג איראני. וכדי לפתור את המחלוקת מול בעלי בריתם של האמריקנים, מזכיר המדינה מרקו רוביו עתיד לצאת לאזור עם מסרים, מסרי הרגעה. כאמור, רוביו לא יגיע, לא יגיע לישראל. זהו, עכשיו הכותרות.
103 FM, הכותרות.
שש ושש עשרה דקות, 35 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות. החסידויות החרדיות הגדולות מתכוונות לקיים היום, החל מהשעה 4, שיירות מחאה ממוקדים ברחבי הארץ, נסיעה איטית עד לחלה 10 בבית ליד. הפעם לא מדובר בהפגנות של הפלגים הקיצוניים, אלא בהובלה של החסידויות המרכזיות, בראשן חסידות גור. נתניהו יקיים היום דיון בסוגיית סוריה ובקשר ללבנון. בירושלים חוששים מניסיונות של המשטר הסורי לכבוש חלקים בלבנון. למרות ההכחשות של השר עצמו על כך שהוא ישלח צבא סורי ללבנון, בישראל זוהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך להשתלט על אזורים בלבנון. ובתוך כך, התחדש אתמול בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל ללבנון. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, התייחס אמש למצב השברירי של המסע ומתן בין שתי המדינות. הוא אמר, אנחנו נמצאים בתאונת רכבת. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה. אנחנו זקוקים לבהירות. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, כוכב נבחרת פורטוגל, כבש צמד אמש בניצחון הנבחרת שלו 5-0 על אוזבקיסטן. זאת לא הנבחרת שלו, זאת נבחרת פורטוגל. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב עם גאנה. קרואטיה ניצחה את פנמה בתוצאה 1-0. עכשיו קולומביה קונגו, התוצאה, תוצאת ביניים בדקה 55, 0-0. אני יודעת כן עד לסוף התוכנית. ברכות למכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל. הצהובים ניצחו משתת פופול תל אביב 83-79, זכו בסדרת הגמר.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
ישראל ולבנון ידונו בהבאת שרידיו של הנווט הנהדר רון ארד במסגרת סבב השיחות בוושינגטון. כך דווח אתמול בכלי תקשורת לבנוני אל ג'דיד. ועל פי הדיווח של כתב הרשת בוושינגטון, הדיונים הפוליטיים בין הצדדים לא התמקדו רק בסוגיות מדיניות וביטחוניות, אלא צפויים לכלול גם תיקי עבר רגישים, בראשם חילופים של שרידיו של הנווט הישראלי תמורת אסירים לבנונים. ובישראל לא מאשרים את הדיווח, מציינים לא ידוע הכוונה לנהל שיח בנושא. לפני כ3 חודשים הונחתו לוחמים של שלדג בכפר ניבישית במזרח לבנון, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל על אודות מיקומו של ערד. הכוחות לא חזרו עם ממצאים חדשים, אבל פעילותם אפשרה לשלול אפשרות שהייתה קיימת במערכת הביטחון בעניינו. ימים לאחר המבצע פורסם בכאן חדשות כי בישראל העריכו שהפעלת לחץ על לבנון בעת הנוכחית יכולה להשיג התקדמות בסוגיית החזרתו של רון ארד. רונן מירב, חברו של רון ארד, שוחח אתמול כאן ב-103 FM עם אריה אלדד ורון קופמן, והוא סיפר על השמועות בדבר המגעים בין ישראל ללבנון להשבתו.
נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי, ואני אגיד כך, קודם כל אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, שהמיתר הזה הוא מיתר שתמיד מנגן, ואנחנו צבאי אכזבות בעניין הזה, ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רון והם רוצים לסחור בו, הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו, זה לשלוח איזושהי דגימה, כדי שאנחנו נראה אם באמת יש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר.
בתוך 20 דקות, לא יותר, מומחי בית החולים רמב״ם גמלו מכור למשככי כאבים, המטופל בשנות ה-40 לחייו, צרח מדי יום, תקשיבו טוב, 130 כדורים, ביניהם אופיאדים. הטיפול התאפשר בזכות טכנולוגיה ישראלית, ייחודית של חברת אינסייטק, חלק ממחקר בינלאומי. אז טכנולוגיה ישראלית חדשה יושמה בבית החולים רמב״ם בחיפה, הביאה לגמילה של גבר מהתמכרות למשככי כאבים. נקרא לו חט, הוא בשנות ה-40 לחייו. הוא נפגע לפני כמה שנים בצווארו. בשל הפציעה נעזר במשככי כאבים. הוא התמכר אליהם. עם הזמן הכאב פחת, אבל הוא לא הצליח להשתחרר מהתלות בכדורים, והמינונים רק הלכו וגדלו, הגיע לשיא של 130 כדורים ביום. ואת זה מספר למעריב דוקטור אמיר מינרבי, הוא מנהל המכון לרפואת כאב ברמב״ם, במסגרתו פועלת מרפאת גמילה ממשככי כאבים שבאחת טופל. במהלך הטיפול החדשני ביצע צוות המומחים של המרכז הרפואי התערבות בפעילות החשמלית של אזור במוח המטופל, שנקרא גרעין האקיובנס, לב ליבה של המערכת המוחית שאמונה על תחושת הסיפוק, ההנאה והתגמול. המחקר מתנהל בשלושה מרכזים בארצות הברית, חלק מניסוי רב מרכזי. הניב עד כה תוצאות מצוינות בשמירה על הישגי הטיפול והגמילה מאופיאדים. חטא הוא המטופל הישראלי הראשון. הוא גם הראשון לעבור את הטיפול כשהוא סובל מתסמונת גמילה פעילה, ואתגר טיפולי שתרם תובנות משמעותיות למחקר בינלאומי. אני לא יודעת מה זה תסמונת גמילה פעילה, אולי אתם יודעים. מרגע הטיפול ועד היום הוא נקי משימוש בתרופות, הדחף, החשש לשימוש בתרופה, כל זה נעלם כליל. אנחנו שמחים בשמחתו, מסכם דוקטור לבטוב, אחד מהמטפלים. לנו הוא אמר שהוא הרוויח את החיים בחזרה. הבדיקות מעידות על כך שהגוף נקי לחלוטין, המצב הפיזי והתפקודי של המטופל שלנו תקין לחלוטין, נשמע נפלא. בתוך 20 דקות מומחי רמב״ם גמלו מכור למשככי כאבים.
ומכבי שלנו, מכבי תל אביב, בקיץ, בחורף, בסתיו ובאביב, מכבי זה שם שתמיד נשמע חביב, היום כל אחד הוא מכבי תל אביב.
חמישיית המופלאים. בפעם ה-58 בתולדותיה, מכבי תל אביב אלופה. אז מכבי תל אביב זכתה אמש באליפות המדינה, בפעם ה-58 בתולדותיה, אחרי שהיא ניצחה את הפועל תל אביב, 83-79, 3-1 בסדרה כולה. הצהובים החזירו את הצלחת לארון בסיומו של הדרבי, זה הדרבי רותח, שהוכרע בחצי הדקה האחרונה. את מי? את מי אתם הספדתם? לא. אייל שני, השליח למונדיאל של ישראל היום, כותב, זאת הייתה תשובתו המנומקת של קריסטיאנו רונלדו, להוד מעלתו לאו מסי. אדוני הנכבד, גם אני הגעתי למונדיאל. מתברר שבגיל 41 עדיין לא מומלץ חברים להספיד את מספר 7 האגדי. פורטוגל ורונלדו היו צריכים יריבה כמו אוזבקיסטן, כדי אתם יודעים לשחרר קצת את העצבים. 5-0 מהדהד. לא כוחות. לא, ממש ריחמתי עליהם, על האוזבקים. פורטוגל לטעמי התקפית. מועמדת חזקה לגביע, גביע הכישרון בטורניר. למעשה היחיד שם נמצא היום בספק לרמות הגבוהות הוא דווקא רונלדו. כי מה שהולך נגד האוזבקים לא בטוח שיספיק מול האנגלים, אה? או ארגנטינאים. טוב, בכל אופן, אתמול בסוף הוא אמר, הוא הסתכל לעבר הקהל רונלדו ואמר, I'm back. כן, כן, I'm back. חזרתי. המוזיקאי יונתן רזל שוחרר בסוף השבוע לביתו מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים אחרי שהוא עבר אירוע מוחי, היה מאושפז במשך 3 שבועות. אחיו המוזיקאי אהרון רזל אתמול שוחח עם איריס קול כאן ב-103 FM, והוא סיפר שהתפקוד של יונתן לא נפגע. הוא מדבר, הוא אפילו מצחיק, כך סיפר רזל לאיריס קול.
אני יכול להגיד שאני לא מסר פרטים בערפים, אבל כן. הרבה פעמים אנשים נבלות בערפים, הוא לא, התפקוד שלו כאילו נפגע משהו כזה, הוא לא זה הרבה שאני צריך להחלים לחזור לאינטנו, אבל הוא מדבר, ואחי נחסף שכל מצחיק, אני ניגנתי לו קצת בבית חולים, נגן אותנו חוץ מזה שהוא נשמע בזה, פשוט גאון מוזיקלי, טכני, אז אני נגן לו עם הגיטרה, והוא תוך כדי שהוא ככה חצי ישן, אומר לי, אהרון, גיטרה הרי שלך מזויה, אתה לא רואה? נהדר.
הוא אמר, אני לא מוסר פרטים רפואיים, אבל התפקוד שלו לא נפגע. הוא פשוט צריך להחלים, הוא צריך לחזור לאיתנו בעזרת השם. סוד ההחלמה שלו, להמשיך להתפלל, כך הוא הוסיף. אני אהבתי את זה שכשהוא היה במצב שהוא חצי ישן, הוא אמר לאח שלו שניגן לידו בגיטרה, תשמע, המיתר מזויף. אז אמרתי לו, אפשר להניח לזה עכשיו. רזל הודה על התמיכה הציבורית שקיבלה המשפחה מאז פורסם אשפוזו של הזמר יונתן רזל. הרגשנו את זה מאוד. תפילת רבים מייצרת אנרגיה חזקה של תמיכה, זעקה, אחדות. אני בטוח שהיא פותחת והיא דופקת על שערי שמיים.
103 FM הכותרות.
עכשיו 6:31 דקות. אתם על 103 FM, אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, בצהריים מקסימום 28 מעלות, מעונן חלקית עד בעיר, והטמפרטורות רגילות לעונה. בוואלה, הכותרת הראשית לא נשב בשקט, קוראים לכלל ישראל להצטרף, המחאה החרדית חוזרת יחד עם הפקקים. בעוד שחוק הגיוס טרם חוקק, העדה החרדית ממשיכה למחות. כבישי ישראל, הנהגים צפויים להרגיש את זה היטב. 20 מוקדי מחאה צפויים לקום על ידי המפגינים שיסעו בצירים מרכזיים ברחבי המדינה בצורה מרוכזת. גורמים מטעם אגודת ישראל עומדים מאחורי המהלך הזה, כך בוואלה. במעריב אונליין עכשיו, בזמן שנתניהו וקץ מתנגדים, מפות הנסיגה מלבנון כבר הונחו על השולחן, אנה ברסקי בשש בבוקר. ישראל ולבנון דנות בוושינגטון בהקמת אזור פיילוט בדרום לבנון, בהם צבא לבנון יידרש להוכיח יכולת למנוע את חזרת חיזבאללה בתמורה לנסיגה ישראלית נקודתית, אני ארחיב בנושא הזה. והלאה, בוויינט, כותרת ראשית, וויינט, וויינט, וויינט. הכאוס הצפוי בכבישים, נראה את המשטרה עוצרת אותנו, הם אומרים, לקראת יום השיבוש החרדי, בזמן שבכנסת נרקמים דילים, במשטרה נערכים ליום השיבוש, של החסידויות הגדולות, יצאו בנסיעה איטית, מ-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ, לכלא 10, ליד כפר יונה. הלאה, בישראל היום, הנחיית הדרג המדיני לכוחות הביטחון והמסר לוושינגטון. הארץ, אונליין, כותרת ראשית, מפקדים בצהל, לא קיבלנו שום מידע מהדרג המדיני על מנגנון הפיקוח בלבנון, כך יניב קופוביץ' בכותרת משש בבוקר, הכתב הצבאי של הארץ. מפקדים בלבנון מעידים כי בימים האחרונים נמנע הצבא כמעט לחלוטין מפעילות מבצעית יזומה, בניגוד להתחייבויות הפומביות של הדרג המדיני. מקור מודיעיני אומר תיאום לקראת תקיפה עם גוף שיושבים בו נציגים מאיראן ומקטר, נו באמת זה מופרך. וב-12, חדשות 12, כותרת ראשית, ראש הממשלה יכנס דיון דרמטי, התרחיש ממנו ישראל חוששש, התפתחות באזור שבטרידה את ירושלים, שהוא השארה, הוא השתלט על שטח בלבנון. ובמקו, שיבושים ב-19 ערים. פקקי ענק צפויים היום ברחבי הארץ. המשטרה אישרה תהלוכת מחאה חרדית נגד מעצר עריקים, שיירות מחאה צפויות לצאת בין היתר מירושלים, מבני ברק, מחיפה, מנתניה. כל הפרטים גם במאקו. אוקיי, עכשיו אתם רוצים גם כותרת מחתונמי? אני יכולה להביא, למה לא? סימן שאלה גדול אתמול היה בכלל היה בקטע דרמטי אתמול. לייקי אמרה לבחור, תשמע, אני לא אחכה שאתה תימשך אליי מינית. היא צודקת. היא אמרה, אני הולכת. זהו, זה מה שהיה אתמול בחתונמי. אני עוברת לעיתונות המודפסת. ידיעות אחרונות, הדיל והמחיר, החוקים שיקבלו החרדים, אישור חוק יסוד לימוד תורה, והחוקים למניעת מעצרי עריקים והכשרות, חוקים שחשובים לנתניהו, ועדת חקירה פוליטית למחדל השבעה באוקטובר, והחוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. המשפחות השכולות זוהמות, זו ספסרות בדם, וסוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית. החסימה של המדינה, אני מדברת משש בבוקר, פקקי ענק צפויים היום בגלל מחאת החרדים נגד מעצר עריקים. והמסע ומתן עם לבנון, שיחות בוושינגטון, פסימיות בישראל. במעריב, ביבי לכל היהודים נמאס ממך. ספר חדש חושף ציטוטים, זה ציטוט אחד, שלא יאמנו מהשיחות הטלפוניות בהשתתפות טראמפ, נתניהו, ויטקוף וקושנר, שבה הטיח נשיא ארצות הברית בראש הממשלה, כולם שונאים אותך. אני עמדתי לצדך. הארץ, הבוקר, גל חום כבד באירופה. נמדד הלילה החם ביותר בצרפת, זו כותרת שמגיעה מהניו יורק טיימס, מהגרדיאן, מהרויטרס. השירות המטאורולוגי בצרפת דיווח אתמול שלפחות 40 בני אדם מתו בסיבות שקשורות במישרין ובעקיפים לגל החום שפוקד את אירופה. הלילה שבין יום שני ליום שלישי היה הלילה החם ביותר שנמדד בצרפת מאז תחילת המדידות ב-1947. באיטליה הוגדרה כוננות אדומה ביותר מ-15 ערים, רומא, מילאנו ביניהן. לתושבים מומלץ להישאר בבית בצהריים ולהסתפק בארוחות קלות בלבד. אירופה היא היבשת מתחממת בקצב המהיר ביותר, ושינויי האקלים בה גורם לא רק לעלייה בטמפרטורות, אלא גם לכך שטמפרטורות טיפוסיות לחופשת הקיץ פולשות לשנת הלימודים. יותר מ-1,350 בתי ספר נסגרו בצרפת בגלל החום. בגל החום הנוכחי, בין שני לשלישי היה הלילה החם ביותר בצרפת. ובישראל היום, עוד כמה ימים בשלטון, לא שווים את זה. זעם נרחב גם בתוך הליכוד על הדיל של נתניהו עם החרדים. חבילת חוקים ובראשם חוק יסוד לימוד תורה תמורת דחיית הבחירות לסוף אוקטובר. דרי וגפני, אם לא נראה פעולות מעשיות, הם אמרו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. שיא האבסורד, מייסד ויקיפדיה, נחסם לצמיתות מהאתר. למה? בגלל ישראל. כותרות הכלכלה, כלכליסט, השקל נחלש, פרמיית הסיכון עולה, התקציב, תקציב הביטחון, צפוי לזנק. שער הדולר היום, 2.99 שקלים. אחרי זינוק של 6.5% מתחילת החודש. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן מכתיב מציאות ביטחונית שבה זירות רבות נותרות פתוחות. החלשות השקל מקלה על ההייטק והיצואנים, אבל לא נובעת מהסיבות הנכונות, כותבים בכלכליסט. אי הוודאות הכלכלית מייצרת לחץ על התקציב שתאשר הממשלה הבאה. ובדמרקר, במקום שישקיע בשוק ההון, הביטוח הלאומי יזרים כסף לאוצר. המבקר הזהיר שהביטוח הלאומי צפוי לקרוס ב-2035. הציט את הסערה התקופתית בנושא. המשבר מיוחס לרוב להקלה באישור תביעות, אבל זו רחוקה מלהיות הסיבה היחידה. גורם משמעותי נוסף, השימוש שעשה האוצר בעודפים הפנסיונים למימון שוטף. השקעת הכספים בתשתיות, במניות, הייתה חותך את הגרעון ב-100 מיליארד שקל, כותב יורם גביזון, הבוקר בדמרקר. במקום שישקיע בשוק ההון, הביטוח הלאומי יזרים כסף לסמוטריץ', לאוצר. כך יורם גביזון. ואלה הכותרות, לא, בואו נראה מה בגלובס. שערה מושלמת שתימשך כמה שבועות, מה חושבים המומחים על הכאוס בשווקים? הירידות החדות בוול סטריט, בהובלת מגזר השבבים, מעוררות שורה של שאלות. בחירי המומחים בעולם התייחסו לכך ביממה האחרונה, והם ניסו להעריך עד מתי המימושים יימשכו, עד כמה עמוק הם גם יגיעו. ובכלכליסט אונליין נראה אם הם חידשו משהו, נסדק. איבד 2.2%. מיקרון נפלה ב-13%. ספייס איקס התאוששה, עלתה ב-1%. בואו נפרט עוד קצת. מדד סטנדרט אנד פורס 500 ירד ב-1.4%. דאו ג'ונס נחלש קלות. לחץ על מניות שבבי ה-AI. אנווידיה נחתכה 4.2%. סנדיסק נפלה 13.6%. וולסטרן דיגיטל איבדה 8.5%. המניה של ספייס איקס שברה רצף שלילי של 3 ימים באדום, ירדה מוקדם יותר ב-4% מתחת ל-$150. שווי שוק $2 טריליון. לא נורא. יש לו עוד ממה לחיות לאילון מאסק. אלה.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
עדכון, קולומביה קונגו, קולומביה מובילה 1-0, הדקה 78. נמשיך להתקן עד 7 הבוקר. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, משמש גם כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, סיפק אמש אזהרה חריגה לקראת הבחירות. בכנס סגור של האוניברסיטה העברית, סולברג אמר, עלינו להיות ערוכים לשעת משבר בבחירות. גבולות המותר והאסור מתשתשים. ולדבריו, בשעת חירום שבה לא ניתן לקדם בחירות חופשיות, שוויוניות, נגישות לכל הבוחרים, דחייה מוגבלת, מפוקחת, מנומקת, עשויה להיות מוצדקת, בלבד שלא תהפוך לכלי בידי השלטון להאריך את כהונתו. ולדברי השופט סולברג, ההחלטה על דחיית הבחירות צריכה להתבסס על הכרח, לא על משבר כללי. בין היתר הבהיר סולברג כי התחייה חייבת להיות מוגבלת בזמן בצירוף מועד קונקרטי חדש או מנגנון ברור לקביעתו של מועד כזה. וההחלטה לדחות את הבחירות חייבת להישען על נימוק ועובדות פומביות שיאפשרו ביקורת ציבורית שיפוטית. עוד הובהר כי דחיית הבחירות תהיה המוצא האחרון. יש לבחון ולמצות חלופות כמו הצבעה מוקדמת, קלפיות ניידות, הסדרים לחיילים, למפונים, למבודדים. ובתוך כך, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הודיעה אתמול, לא יעצרו עריקים ביום הבחירות. בהודעת הוועדה נכתב כי לנוכח חשיבותה של הזכות לבחור, ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים, כל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא. האפשרות של חדירה מהגבול המזרחי מטרידה כבר זמן רב את רכזי הביטחון במועצה האזורית חבל אילות. בניגוד לגבולות עם לבנון, עם סוריה, עם מצרים, לאורך מרבית הגבול עם ירדן לא הוקם עד כה מכשול ביטחוני רציף. ועל כן הפרסום בארץ על כך שראש השב"כ דוד זיני הותריע כי 7 באוקטובר הבא יהיה באזור אילת, לא הפתיע את ראש המועצה האזורית חבל אילות, חנן גינת. זו המועצה האזורית הדרומית בישראל. חלק מיישוביה נמצאים במרחק קילומטרים בודדים מהגבול, וקילומטרים רבים מכל מרכזי האוכלוסייה בישראל. ולדבריו, במועצה מתריעים כבר זמן רב שהגבול המזרחי פתוח. פתוח להברחת סמים, נשק, עלול להיות פתוח גם לחוליות טרור. בעצם אין גבול. משדה תעופה רמון וצפונה אין גבול. אין מעקב כזה או אחר למנוע חדירה. את זה אומר יוסי אהרוני, הוא רשבץ קיבוץ גרופית. הגבול המזרחי הכי פרוץ כרגע במדינת ישראל. אני מאמין שפעילים עוינים גם מזהים את זה. והחששות גברו בחודשים האחרונים אחרי ששני נערים שטיילו בערבה הצליחו לחצות בטעות את הגבול לשטח ירדן. ובסוף 25 הודיע משרד הביטחון כי החלו עבודות להקמת המכשול בגבול המזרחי, אבל אלו מתמקדות תחילה באזור העמקים, בבקעה. לוחות הזמנים להשלמת המכשול לא ברורים, והפרויקט צפוי להימשך עוד הרבה זמן, שנים.
103 FM, הכותרות.
שש, 44 דקות, 55 שניות. אתם על 103 FM, הנה הכותרות. החסידויות החרדיות הגדולות מתכוונות לקיים היום, החל מהשעה 4, שיירות מחאה ממוקדים ברחבי הארץ, נסיעה איטית עד לחילי 10 בבית ליד. הפעם לא מדובר בהפגנות של הפלגים הקיצוניים, אלא בהובלה של החסידויות המרכזיות, בראשן חסידות גור. נתניהו יקיים היום דיון בסוגיית סוריה ובקשר ללבנון. בירושלים חוששים מניסיונות של המשטר הסורי לכבוש חלקים בלבנון, למרות ההכחשות של השאר עצמו על כך שהוא ישלח צבא הסורי ללבנון. בישראל זו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך להשתלט על אזורים בלבנון. ובתוך כך התחדש אמש בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, התייחס אמש למצב השברירי של המסע ומתן בין שתי המדינות. הוא אמר, אנחנו נמצאים בתאונת רכבת. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה. אנחנו זקוקים לבהירות. קריסטיאנו רונלדו, כוכב נבחרת פורטוגל, כבש אמש צמד בניצחון נבחרתו 5-0 על אוזבקיסטן. אנגליה נפרדה בתיקו 0 מאכזב עם גאנה. קרואטיה ניצחה את פנמה, התוצאה 1-0. קולומביה קונגו, המשחק נמשך. קולומביה מובילה 1-0. התוצאה שאני עכשיו מביאה עם הדקה 83, ואני אעדכן עד שנצא מהאולפן ב7 בבוקר. ברכות למכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל. הצהובים ניצחו אמש את הפועל תל אביב 83-79, זכו בסדרת הגמר. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו מעלות, 76% לחות, בצהריים 28 מעלות, 59% לחות, אזור תל אביב. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
אוקיי, טוויט, רשת איקס. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מיש עתיד, על ביטול אירועי הגאווה בשבק. כן, שמענו על כך אתמול. סגירת התא הגאה בשבק. מחיקת אירועי ותקציבי הגאווה לא תמחק את אלפי הלהטאבים שמשרתים בשבק. היא רק תהפוך את סביבה או שירות שלהם לפחות בטוחה. ובמקום להוקיר אנשי שירות מסורים שתורמים לביטחון ישראל, זיני בוחר לירוק להם בפנים, שיהיה ברור. הממשלה הבאה לא תאפשר להומופובים לעמוד בראש אף גוף בשירות ציבורי. נריה פיש מישראל היום, כך הוא מצייץ, כל עוד נמשיך לבחור מנהיגים בשם ביבי, בוז'י, בוגי, בני, טוב בני זה מקובל, לא? אנחנו לא נצליח להתרומם. מדינת ישראל זקוקה לראש ממשלה עם שם כמו גיורה. איזה מין שם עוצמתי אחר. ראש המלל כינס דיון על ההגירה מרצון של האזתים. במערכת הביטחון הופתעו. יניב גופוביץ' מביא את הכותרת הזאת לארץ. ראש המטה לביטחון לאומי החדש, שמואל בן עזרא, זימן את נציגי מערכת הביטחון לדיון דחוף אתמול בנושא עידוד הגירה מרצון של פלסטינים מרצועת עזה. ובדיון השתתפו נציגי המלל, משרד הביטחון, צהל, המוסד והשבק. נציגי המוסד טענו בפגישה לא נמצאו מדינות שמוכנות לקלוט עזתים. לא עלו פרטים חדשים נוספים בסוגיה. במערכת הביטחון הופתעו מההתראה הקצרה של בן עזרא ומעצם העלאת הנושא מחדש. זאת כי התוכנית כבר הועלתה כמה פעמים בעבר, מה קרה איתה? כלום, לא קודמה. בחודש שעבר, לאחר שצהל התנקש בבחיר חמאס מוחמד עודה, הצהיר שר הביטחון ישראל כץ כי תוכנית ההגירה מרצון מעזה תיושם בעיתוי ובאופן נכון, אבל אין לכך ביטוי במציאות, בשטח. עד לרגע זה אנחנו לא יודעים על שום מדינה בעולם שמוכנה לקלוט פלסטינים שיבחרו לעזוב את הרצועה. את זה אמר להארץ מקור ביטחוני שדווקא מעורה בפרטים. אנחנו לא יודעים על שום שינוי שיאפשר מהלך כזה ללא תיאום מורכב בין אישים בינלאומיים. בעבר התבטאו אישים באזור באופן דומה. מקור קטרי קינה את התוכניות האלה, הוא אמר זה אשליות. אף מדינה לא תקלוט עזאטים. לא מיליון ולא 5,000. מקור ביטחוני לא שלל בשיחה עם הארץ שייתכן שהחייאת התוכנית קשורה להסכמות שקטות שהושגו לאחרונה בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לדבריו כפיצוי על הוויתורים הכואבים שאילצה וושינגטון את ישראל לקבל במסגרת ההסכם עם איראן. אנה ברסקי במעריב, בשש בבוקר מפרסמת סבב השיחות החדש בין ישראל ללבנון, נפתח אתמול בוושינגטון, יימשך עד יום חמישי. במרכזו עומד הניסיון להגיע להבנות מפורטות על מה שמכונה במסגרת המגעים פיילוט זונס, אזורי פיילוט, שבהם ידרש צבא לבנון להוכיח שהוא מסוגל לקבל אחריות ביטחונית מלאה ולמנוע את חזרת חיזבאללה לאזור. לפי גורמים שמעורים במגעים, הרעיון של אזורי פיילוט עלה כבר אחרי סבב השיחות הקודם. מטרתו לבחון בשטח אם צבא לבנון מסוגל להפוך אזורים שיוגדרו מראש לנקיים מחיזבאללה. בתמורה, ישראל תבצע נסיגה נקודתית מבוקרת מאותם אזורים בליווי בפיקוח אמריקני, הדוק. בישראל מייחסים לסבב הנוכחי חשיבות מיוחדת, משום שהצדדים עוברים מדיונים עקרוניים לשלב הביצוע. נסיגה אפשרית של צהל מצד אחד, והגדרת האחריות שטוטל על צבא לבנון מצד שני. ולפי גורמים שמעורים בפרטים, המשלחת הישראלית צפויה לפרוס מפות מפורטות ולהציג את המתווה המבצעי של הפיילוט. גם בפיקוד הצפון נערכים לאפשרות של שינויים בשטח בהתאם להחלטות הדרג המדיני. בצהל ממתינים להכרעות, בשטח כבר בוחנים התאמות בפריסת הכוחות, אם יוסכם על נסיגה נקודתית במסגרת הפיילוט. במקביל, ישראל העבירה לאמריקנים מידע מודיעיני על תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, חלק מהמאמץ להגדיר היכן ניתן יהיה לבחון בפועל את יכולתו של צבא לבנון לפעול נגד הארגון. מבחינת ישראל, הצלחת הפיילוט תיבחן לא רק בעצם כניסתו של צבא לבנון לשטח, אלא בעיקר ביכולתו למנוע חזרה של אנשי חיזבאללה, אמצעי לחימה ותשתיות צבאיות לאזורים שמהם ייסוג צה"ל. הכי קל לדשדש בבוץ, כותבת הבוקר בידיעות אחרונות אריאלה רינגל הופמן. מה צהל עושה שם כרגע? הייתה השאלה השלישית בכתבה שהופיעה אתמול בידיעות אחרונות, תחת הכותרת תמונת המצב בלבנון. התשובה, אם לסכם במילה, כלום. אין התקפות יזומות, נכתב שם, עצרו את ההתקדמות, מתייצבים בשטחים שנכבשו, ובתשובה לשאלה הראשונה, אם צהל מעודכן במנגנון החדש אחרי שהחבר הקוקו מוושינגטון התהפך עלינו, נכתב שהצבא פועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. אבל נאמר גם שהרמטכ"ל הבהיר שמאז השבעה באוקטובר על צהל להגן מעומק השטח ולא מקו הגבול. כאילו שאי אפשר היה להגן על העוטף אם כל אחד היה עושה את עבודתו כמו שצריך. אבל זה לא העניין כאן, העניין הוא איך בכמה שורות מתמצות כל הרעות החולות בהתנהלות הישראלית. הדרג המדיני הוא המנחה, אבל הוא שקוע עד צוואר בקידום חוקים. עוקף מעונות, עוקף תקשורת, עוקף כשרות, המילה מושחתים שמתארת אותם כמו שהמילה קר מתארת את התחושה בחורף בסיביר. אז מה נשאר? מתייצבים, מתחפרים ותוהים מי יהיו הותר לפרסום הבא. אחרי שרחפן בשקל וחצי ייפול להם על הראש. ליאור שד משפיצר ואחיעד לוק ערכו. אחרית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחריי גדעון אוקו ועמיחי עטלי, וב-9 עד 11 ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר. מחר בין 6 ל-7 בבוקר. בינתיים אני רואה שקולומביה מובילה. קולומביה קונגו המשחק, קולומביה מובילה 1-0, המשחק קיים בתוספת הזמן. זהו, אנחנו נשמע מחר, 6 עד 7 בבוקר.